חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אומר בנוגע להחלטה המקוממת של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לפתוח בחקירה נגד ישראל, כי לבית הדין אין כל סמכות לדון בעניין. בהודעה שפרסם כתב כי מדובר בהחלטה שגויה ונעדרת את הבסיס המשפטי האיתן. גם בארצות הברית תוקפים בתוקף את החלטת בית הדין לפתוח בחקירה נגד ישראל וטוענים כי אין לבית הדין סמכות לבצע אותה. הנה דובר משרד החוץ האמריקני נד פרייס.
We firmly oppose and are disappointed by the ICC prosecutor's announcement of an investigation into the Palestinian situation. We will continue to uphold our strong commitment to Israel and its security, including by opposing actions that seek to target Israel unfairly. The ICC, as we have said, has no jurisdiction over this matter.
ארצות הברית מתנגדת ומאוכזבת מהחלטת התובעת בהאג, נמשיך במחויבות שלנו לישראל ונתנגד למהלכים שפוגעים בישראל, כך דובר משרד החוץ האמריקני. זיהום החופים החמור. במערכת הביטחון מבהירים הבוקר כי הם אינם מכירים את המידע אותו הציגה אתמול השרה גמליאל, ולפיו אונייה איראנית אחראית לזיהום הזפת החמור מול חופי ישראל. מוסיף פרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
מערכת הביטחון תמיים הבוקר על הדברים של השרה גילה גמליאל, שיחסה לאיראן את זיהום חופי ישראל. שכן למרות חשיבותו הרבה של הנושא, צהל ומערכת הביטחון כלל לא היו שותפים לחקירה הזו. אמש התייחס גם גורם ביטחוני לנושא ואמר כי לא ידוע על פעולת טרור שגרמה לזיהום הזפת בחופי ישראל. פרשת מוהר וגם פוליטית.
במשרד הבריאות שוקלים לדחות את פתיחת המסעדות שתוכננה לשבוע הבא נוכח העלייה בתחלואה. כתבנו צבי טסלר מעדכן כי בשבוע האחרון חלה עלייה של 10% בתחלואה בציבור הכללי, ובציבור החרדי זינקה התחלואה ב-23%. על פי מפת הרמזור המעודכנת, בני ברק הפכה לעיר כתומה. 19 ימים לבחירות, מועמד מרץ לכנסת, חבר הכנסת לשעבר עיסאווי פריג', לא מוטרד מהסקרים שניבאו לה השבוע כי היא לא עוברת את אחוז החסימה. מרץ תעבור את אחוז החסימה, אמר פריג' בריאיון לאיתי גדסי ויאנקלה פרידמן, ואפילו הסכים לחלק שבחים לראש הממשלה בנימין נתניהו על מבצע החיסונים.
החיסונים אני לא יכול לקחת לו.
על מה?
כן, החיסונים אני רואה בחיוב ומגיע לו צלש. כן. אני לא רק אתן לו צלש, אני מסוגל גם לשים אותו על הכתפיים.
המשטרה עצרה הלילה 12 חשודים המעורבים בתקיפת נהג ההסעות בתחילת השבוע בירושלים, אירוע שגרם למותו של איתמר בן אבו זיכרונו לברכה, ובמקרה האלימות והפרות סדר נוספים. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוסר כי בין העצורים גם 5 קטינים. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחתות אף דו-שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת-אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב שילכו והתמעטו משעות הצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחתות אף דו-שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת-אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
עד כאן חדשות כל חי.
זכרו, קמחא דפסחא זה יד עזרה ושולמית. מאות מתנדבים מלקטים ואורזים באהבה וחמלה אלפי סלי מזון עבור אותו ילד יתום המבקש לשמוח בחג, עבור עוד אלמנה שבורה שאין ביכולתה לממן ארוחת חג, ועבור עוד משפחה מתחת לקו העוני. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודה לעורך אבי גדלוביץ' וטכנאי שידור מוטי קופר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. שוב שלום יעקב פרידמן.
שוב בוקר טוב לך ולמאזינים החדשים
שהצטרפו. אני ארים את נתניהו על הכתפיים, אומר עיסאווי פריג'.
כמו שאמרנו, וגר זאב עם כבש, הכל יכול להיות. למרות שבגדול, מה שיצא לנו ממנו שהוא מוכן לשבת בממשלה עם גדעון סער. שזה בפני עצמו דבר שעוד לא קרה מעולם.
טוב, בוא נפתח את המרוץ הנשיאות, ינקלה, למרות שיש עוד הרבה זמן, אנחנו בדרך לכנסת בעיקרון, מרוץ לכנסת עכשיו, כן, בממשלה.
אתה רוצה להגיד לי שעל הקו יש לנו את הנשיא הבא של מדינת ישראל?
אני לא יודע לנבא, אבל בוא נבדוק מה הסיכויים. אבל בוא נתחיל עם, נאמר בוקר טוב לפרופסור שמעון שטרית.
בוקר טוב, יקיריי.
בוקר טוב. מועמד לנשיאות המדינה, לשעבר שר מטעם העבודה, כי אין גם שר לשירותי דת, מכיר מאוד. אני חושב שדווקא איתך כפרופסור למשפטים מכיר את זה. נפתח דווקא עם החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג, אני חושב שזו החלטה שאפילו מרויינים...
אפילו עיסאווי פריג' אמר מקודם ש...
הוא מתנגד להחלטה וכו'. אבל איך זה יכול להיות שבסוף רק מדינת ישראל סופגת כל הזמן את האש, ומסתכלים ימינה שמאלה לכיוון סוריה, לטבח העם שנעשה שם, לאיראן ולמדינות אחרות, ותמיד נופלים עלינו?
ההתחלה של ההליך הזה הייתה בעקבות תלונה שהגישה הרשות הפלסטינאית, והשאלה המשפטית הייתה, האם יש להם בכלל מעמד להגיש את התלונה הזאת? ואחרי שהצוות האום הכירה ברשות הפלסטינאית כמדינה, שזה לא החלטה מחייבת, כי זה החלטה פוליטית, היא גם התקבלה לאמנת רומא שהיא קימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי. אז מבחינת איך זה קרה, זאת הסיבה. בעצם הרשות הפלסטינאית, אנחנו קוראים לזה בעולם דיפלומטי משפטי, מנהלת לופר, זאת אומרת לוחמת משפט, כמו שיש לוחמה פסיכולוגית וכמו שיש לוחמה פיזית בדרך של פעילות רגילה של ירי וכיוצא בזה, אז יש גם לוחמה משפטית.
אז בזירה הזאת הם נוחלים הצלחות?
בזירה הזאת הם בהחלט נוחלים הצלחות מעת לעת, והיו גם מקרים שבלי הקשר לבית הדין הבינלאומי, שהוצאו צווי מעצר בכמה מדינות על סמך תזה שנקראת סמכות אוניברסלית, זאת אומרת כל מדינה יכולה לדון ולשפוט אנשים שעברו עבירות של הפרת דיני המלחמה, ואתם זוכרים שהיו כמה מקרים שהוצאו צווים, והחבר'ה שלנו לא ירדו מהמטוסים,
כן, בלונדון, במקומות, נכון.
נכון. אבל זה לא קשור לבית הדין, זה קשור למה שהסברתי, שזה נקרא סמכות אוניברסלית. אז למה פונים אלינו? זה אחת הבעיות הקשות של מדינת ישראל, שגם במועצת זכויות האדם, וגם עכשיו בבית הדין הבינלאומי, מדינה דמוקרטית, שיש לה רשות שופטת, עצמאית, ומדינה שעושה חקירות על כל סיטואציה ועל כל חשש שהופר הדין, אנחנו יודעים שהיו חקירות כלפי חיילים.
לא, העובדה שמדינת ישראל, פרופסור שטרית, לא חברה בבית דין הזה ולא מכירה בסמכותו, היא גורעת מהיכולת שלנו לנהל את האירוע?
לא, אנחנו יחד עם ארצות הברית נמצאים מחוץ לאמנה הזאת, משום שהאמנה הזאת בשלבים האחרונים, כשאנחנו השתתפנו בתהליכים, והכניסו לשם את הסעיף שהופך את ההתנחלויות שהוקמו בגדה וביהודה ושומרון, למעשה כאילו שהוא נכנס לתוך הקטגוריה של חשש לפשע מלחמה. זאת לא הייתה הכוונה של אלה שנגיד הקימו את בית הדין בנירנברג אחרי מלחמת העולם השנייה, שדן את כל הפושעים הנאצים על השמדה והשמדת העם וכו'. פתאום הגענו למצב שהאמנת רומא, שהיא הקימה את בית הדין הזה, עוסקת בדברים שבכלל לא הייתה הכוונה. ואז מצאנו את עצמנו, המדינה הדמוקרטית, שיש לרשות עצמאית, ששופטת עצמאית, נמצאים מול הכוונת של בית הדין הפלילי הזה.
כן. טוב, עוד מעט נגיע גם לבחירות הנשיאות, אבל אני חייב לשאול אותך דווקא כפרופסור למשפטים, אדם שבקיבה הזה, מה דעתך על התערבות בגץ בהחלטות הממשלה? האם צריך לשים איזשהו גבול בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת?
ובכלל, כי השר לשעבר מטעם מפלגת העבודה, היית השר לשירותי דת, אז מה אתה אומר על הבגץ של הגיור?
אני אומר שחבל שלא קיבלו את ההצעה של משה ניסים. אני חתום על הדוח של משה ניסים שהציע להקים רשות ממלכתית בצורה מפוקחת, מסודרת, וכשהכנסת נמנעת מלחוקק חוקים והממשלה נמנעת מלתת פתרונות לעניין, בית המשפט חיכה 15 שנה והכנסת גררה...
אז בדיוק לגלל. עכשיו ערב בחירות, זה העיתוי, באמת את חושב גם שזה העיתוי היה לצאת עם זה?
בנו, יש לנו יש בחירות כל כמה חודשים.
כן, איתו. אחרת בגץ לא יוכל לפסוק. לא, אבל על ההתערבות, אתה חושב שצריך לעשות לזה, אתה יודע, קצת לצמצם את סמכותו של בית המשפט העליון?
אני כתבתי בשנת 2007 דוח לוועדה שהוקמה על ידי נשיא המדינה, לנושא סדרי הממשל, כתבתי דוח על יחסי גומלין בין הרשויות, והצעתי לעשות הידברות, ולעשות מה שנקרא קיול מדויק של תחומי הטריטוריות של כל אחת מרשויות המדינה, הרשות המחוקקת, השופטת והמבצעת, אבל לצערי התהליך הזה של הידברות כדי לקבוע את הקווים האלה שראוי שיקבעו, אנחנו לא הגענו למצב הזה, למשל חוק יסוד חקיקה, שצריך לשבת ולגבש אותו, לא קודם. זאת אומרת, יש פה בעיות בשיטה הישראלית שכל הזמן דוחים. ואז אנחנו מגיעים למצב שבו סוגיות מסוימות מתגלגלות לבית המשפט העליון, ואחר כך אנחנו כועסים, ולפעמים אולי בצדק, שהעניין הוכרע הכרעה משפטית במקום הכרעה...
לא, השאלה אבל האם לפגוע האם או לצמצם את סמכותו של בית המשפט העליון בצורה של חקיקה, כמו פסקת התגברות, להביא אותה, ואז בלי הידברות, כמו שאתה אומר, שהצעת, אלא פשוט לקבוע, ובית המשפט בסוף אמור לפסוק על פי החוק.
במיוחד לאור רמת האמון בציבור הכללי, שהולכת ופוחתת כלפי בית המשפט.
אני חושב שאחת האתגרים של בית המשפט העליון בנגיד 15-20 שנה האחרונות, שמה שאנחנו מגדירים קרן האשראי שלו נשחקה. וקרן האשראי שלו היא הדבר העיקרי, זה הנכס העיקרי שלו. אמון הציבור הוא הבסיס שעל פי בית המשפט עובד. אבל למה קרן האשראי הזאת נשחקה? היא נשחקה משום שהרבה פעמים הממשלה לא ממלאת את תפקידה, ואז זה מתגלגל לבית המשפט, ואז אנשים, חלק מהאנשים לא מרוצים. ולכן יש חשיבות א', לצפות מהמערכת של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, לטפל בסוגיות, כמו הנושא של הגיור, ולא לזרוק אותו לפתחו של בית המשפט. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, בית המשפט באמת צריך להיות זהיר בהתערבות בדברים שמשבשים את חלוקת האחריות ו... בין רשויות המדינה, ואם יש הדבר הזה גורם לשיבוש, בית המשפט צריך להימנע. זה הקו הכללי שלי.
תגיד לי, כאחד שכיהן במפלגת העבודה כשר בימיה הגדולים, איך אתה רואה היום את פרפורי הגסיסה של המפלגה?
אני חייב להגיד לך, כמו שאמרת, אני הייתי בממשלה שהיו לנו 44 מנדטים, אני הייתי מקום תשיעי ברשימה, אתה יכול להבין תחושת האכזבה שלי שלאן הגענו, אבל אני מקווה שעוד יבוא ימים טובים, כי מפלגת העבודה ויש לה תיאודיאולוגיה פרגמטית הנכונה, יודעת לעשות שיתופי פעולה בתוך המערכות הפוליטיות, ואני מקווה שיבואו ימים ויתנו לנו את הזכות שמפלגת העבודה תחזור להיות גורם מרכזי, שותף מרכזי, בעיצוב חיי המדינה. זאת התחושה וזאת התקווה.
לך יש כבר דיבורים גם עם הצד השני, נקרא לזה, עם מפלגות הימין, לגבי תמיכה בנשיאות?
בין אפריל ליוני נזכיר הבחירות לנשיאות. כן.
אני פגשתי בכנסת הקודמת 107 חברי כנסת פעם אחת, ועוד 40 ח"כים פעם שנייה. אז אני כמובן מצפה ומבקש את תמיכתם של כל המפלגות בכנסת, כל חברי הכנסת באופן אישי, וכיוון שזאת הצבעה אישית, מאחורי הפרגות. אני חושב שמרכז הכובד הוא ההיכרות האישית והבקשה האישית שלי כלפי כל אחד ואחד מחברי הכנסת. באשר למשא ומתן במישור של המקרו של המפלגות, אני מעריך שזה יתכנס כאשר יקבע מועד ההצבעה, והמועד ההצבעה כידוע לכם בפעם הזאת הוא חופף למועד הרכבת הממשלה. תארו לכם,
חשבתי חופף למועד הבחירות החמישיות.
לא, לדעתי לא.
אתה חושב שתהיה כאן ממשלה?
זה סימן שאלה גדול. זה יהיה תלוי במה שיתרחש במפלגות שעומדות עכשיו על או מתחת או מעל אחוז החסימה. זה מה שיקבע אם אפשר להקים מיד ממשלה, כי בתוך המערכות האלה יש גם ניגודים. אבל אני מאוד מקווה שבפעם הזאת תוקם ממשלה, כי ריבוי הבחירות ופגיעה ביציבות השלטונית זה נזק גדול, ואני בתוך המחשבות שלי על תפקיד הנשיא חושב שהאחדות היא הדבר הכי חשוב לנו היום בתקופה של מחלוקות וקשיים שגם נוצרו עוד יותר והחריפו בתקופת הקורונה. יש חשיבות רבה שתקום ממשלה יציבה ושנוכל לעסוק בריפוי פצעים וייחוד של עם ישראל.
טוב, תשמע, מאז חיים הרצוג אני חושב, או בעצם ויצמן, זה היה סוג של רוטציה בין העבודה לליכוד. ויצמן, נכון. קצב, פרס, ריבלין, אולי הפעם התור של מפלגת העבודה עוד פעם, לך תדע.
אני מאוד אופטימי שיש סיכוי בפעם הזאת באמת לאיש מהצד הזה, אם כי אתה יודע שבעמדות המדיניות שלי אני איש מרכזי, גם בתוך המפלגה, ככה מפלגת העבודה הייתה העמדה שלי, אז בסך הכל אני מרגיש שאני משקף את המדיניות ואת התפיסות של רוב העם.
כן.
אוקיי.
פרופסור שמעון שטרית.
לא נתנו אלא לאחל לך גם בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה חברים.
תודה רבה, בוקר טוב. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לנושא אחר. אתם מכירים את הזיהומים שהיו פה בחופי ישראל?
כן, אירוע טרור, לא אירוע טרור, מה?
בוקר טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
בוקר אור, בוקר טוב, לגלות לכם סוד?
נו.
כן.
את כל הנאומים, את מרבית הנאומים של פרופסור שמעון שטרית, זכיתי לכתוב לו.
הופה.
מה זה אומר? קובי, תחשוף
לנו. היינו יודעים את זה דקה קודם, היינו שואלים אותו עליך. מאמתים את העניין.
לא,
ידעתי
שמראיינים אותו. תשמע, סיפור. אתה מציג אותך, אתה עושה דברים שכיף לך לעשות, ופנו אליה מהלשכה שלו, תכתוב לנו נאומים, כי אתה יודע לכתוב, ואתה יודע לסגנל בצורה טובה.
יפה שאתה מרים לעצמך בשידור חי, אבל אנחנו איתך.
למה? אם אני אחליט ערוץ הנשיאות, אני לוקח את קובי.
כן, אם הוא הגיע עד פה, סימן שקובי מוצלח.
השאלה, קובי, אם הנאומים שלך הוא ינצח גם את הבחירות או לא?
תשמע, גם השאלה הבאה שתשאל אותי לגבי הזה, אני פוליטיקאי, היא תשובה פוליטית, בסופו של דבר.
טוב,
אז בוא נדבר באמת על האירוע הזה. בוא נדבר על האירוע. מה בדיוק היה פה?
תגיד, כל הנושא הזה של האיכות סביבה והזפת וכל הנפט הזה, אני לא יודע מה קרה שם, זה אירוע טרור? כי אנחנו מדברים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון.
נכון, אז לא, תשמע, האבסורד הכי גדול, זה שכל צהל, עם כל היכולות שלו, עם כל ה-8200, ורק השבוע התחלף המפקד שלו אחרי 4 שנים, ואחרי כל ההדרה שנתנו לאגף המודיעין, ויש להם הכל לתת להם את כל המידע, צהל לא שותף בכלל בחקירה. הדבר הכי פשוט שיש, יחידת הלהגיינים של הצבא, 9900, מסוגלת לעקוב אחרי כל אונייה, אחרי כל תנועה, הכל מצולם, הכל מתועד, ובכלל לא ביקשו מהצבא לתת את יכולותיהם, במערכת הביטחון, כשאני מדבר עם אנשים בכירים מאוד במערכת הביטחון.
אבל אומרת השרה לענייני סביבה, גילה גמליאל,
היא קוראת לזה אירוע טרור. היא קוראת לזה אירוע טרור לגמרי.
אלא טרור סביבתי.
אני מביאה איזה דוגמה של סיפור של אונייה פיראטית שיצאה מנמלה של איראן ועשה סירוב דרך תעלת ים סוף והגיע מול חופי ישראל במרחק של כמה מאות קילומטרים, שפכה שם את הזפת ואת הנפט וחזרה כלעומת שבאה. אני שואל את אנשי מערכת הביטחון, אתם מסוגלים לתת לי תשובה? אומר לי אתמול בערב, גורם ביטחוני, אין לו משהו גם פוליטי, בכיר מאוד במדינת ישראל, שהם לא יודעים מהדבר הזה. הבוקר אני מדבר עם אנשי הצבא, הבכירים, והיודעים דבר או שניים בכל אוזני מודיעין. והתשובה שלהם זה שהם לא מסוגלים לתת את המידע בגלל שאף אחד לא שיתף אותם. כלומר, אם הצבא לא שיתף, שותף בכל דבר. ועם גורמי ביטחון מאוד בכירים.
אז מה זה כן היה? סתם רשלנות? אז מה כן היה פה? סתם רשלנות? זרקו, שפכו מהאונייה סתם...
א', זה יכול להיות שכמה אוניות. כן, תשמע, הסיפור המרכזי באמת, אם אני יכול להיות הקטן, אבל לא שאני יודע או לא יודע. יש הרבה מאוד פעילויות כאלה, אבל יכולים לעקוב אחרי הדברים הללו ויכולים לבדוק אותם, למרות שכבר עברו כמה ימים. אבל בוודאי, בוודאי אי אפשר לקבוע שזה אונייה פיראטית כזאת או סיבוב טרור כזה, שעה שאנשי מערכת הביטחון אומרים לך, לא אחזור עוד דברים פעם שלישית, כי זאת הבעיה המרכזית. ולכן אמרתי, קודם כל זה מחזיר אותנו לסיפור הפוליטי. שבועיים לפני הבחירות, להציר הצהרות כאלה, מצד מפלגת הליכוד, אני מעריך את השרה גבליאל, אבל תעצו ביניכם, תעזרו את העבודה המינימלית. לא יכול להיות שמשרד האיכות והסביבה יקבל כזה טרור.
במילים אחרות אתה אומר לנו שוב, הכל פוליטי.
נכון.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, סע בזהירות, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב, תודה.
פרסומות ומיד אנחנו שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. בחסות... וולבו באירוע מחירות Better Days על מגוון הדגמים ובהצעות מימון מיוחדות. 3-5 במרס. וולבו, כוכבית 3011. לחתן ילדים בכבוד, לא בשמיים היא. משקיעים היום בשביל המחר. יחידות אחרונות של קרקע פרטית בטאבו באזורי הביקוש החזקים בארץ, בקרבה לריכוזים חרדיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9942, כוכבית 9942. הקרקע אינה זמינה לזמיה מיידית.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
תתכוננו לחגוג בכל חודש, רק למנויי הפיס ולמצטרפים חדשים. הגרלות מיוחדות בחודש אפריל, 30 מנויים יזכו בטוח ב-50,000 שקלים בכל חודש למשך שנה. הותן לכם מינוי? הצטרפו עכשיו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. מינוי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס באפריל בלבד במקום כלל הפרסים.
שלום, כאן רפי גינת. גם אני עברתי לשירבית, ודווקא עכשיו מחדשים ביטוח רכב? יש בשירבית מבצע מעולה בביטוח המקיף. כדאי.
עכשיו בשירבית. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
שיא המתנות בשקל. המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי ומקבלים מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד בלבד.
שיא החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
זכרו, קמחא דפסחא זה יד עזרה ושולמית. מאות מתנדבים מלקטים ואורזים באהבה וחמלה אלפי סלי מזון עבור אותו ילד יתום המבקש לשמוח בחג, עבור עוד אלמנה שבורה שאין ביכולתה לממן ארוחת חג, ועבור עוד משפחה מתחת לקו העוני. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה.
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
כל אחד יכול להציל חיים, זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
עכשיו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
טוב, עוד רגע יהיו איתנו הפרשנים שלנו. תגיד לי, מה יהיה בלג בעומר? גם יהיה סגר?
הלכת רחוק, הלכת רחוק.
מה זאת אומרת הלכת רחוק? כל שנה סיפרו לנו שבלי קשר לקורונה, כבר למדלת בעומר, מארגנים את לג בעומר הבא, מבצע לוגיסטי מטורף וענק, אז קל וחומר בקורונה.
תשמע, דיברנו תחילת התוכנית על חתונות כבר שהולך להיפתח מיום ראשון הקרוב.
נכון.
ויש אירועים, אצל כולם יהיו אירועים עד ממש ערב פסח. אז לגבי סגר לג בעומר, בוא נראה אם יהיה לנו סגר פסח.
איך עושים את זה ומה... טוב.
מקווה מאוד בעזרת השם שלא נצטרך להגיע לזה ושכולם ירוצו להתחסן. כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, חייבים להדגיש את זה, בני ברק הפכה חזרה לעיר כתומה. וזה חבל, עשינו כבר צעד קדימה ואנחנו הולכים שתיים אחורה.
קריאת יערים אדומה, אני קורא... דווקא העיר שם אמורה להיות ירוקה.
ושים לב, היה שם מבצע מטורף של ראש המועצה לחסן את כולם. היה, מה לעשות, כמו בכל, לא, לא, כמו בכל מקום יש איזה מתנגד חיסונים, הייתה משפחה שלמה של מתנגדי חיסונים שם, שהדביקה חצי יישוב חזרה.
עוד פעם? אחרי שהתחסנו אבל?
אלה שהתחסנו המבוגרים באמת לא נדבקו. אבל ילדים, ואני לא יודע עוד מי עוד.
הבעיה בקבוצה שלא מחסנים אותה בעצם, מתחת לגיל 16, כנראה.
ובאלה ש... מעצמם, מיוזמתם, לא רוצים להתחסן. כי, לך תדע מה...
חששות. לא, יש חששות. בוא, עוד פעם, אנחנו לא... בוא, עוד לא.
איתי, כבר התגברנו על זה, אפילו אתה התחסן.
לא, אני אומר, אין בעיה. ודאי שהחיסונים טוב וקוראים לכולם. אני מבין גם את האנשים שמפחדים. אני אומר להם, לכו להתחסן. כי זה מסכן.
מה אתה מבין אותם?
כי זה מסכן.
מה הם מפחדים?
לא יודע, אם יש בן אדם שמפחד. צריך להסביר לו.
חיסון של תינוק. צריך להסביר לו. מה, אתה מפחד? אתה בודק?
קודם כל, יש כאלה שלא. יש כאלה שלא, אחוז קטן מאוד, אבל עדיין יש כאלה שלא. אבל אני אומר, צריך להסביר להם, מה זאת אומרת? צריך להסביר להם מה זה החיסון, ואיך הוא עובד. ושזה עלול לסכן כל מיני אנשים, אתה יודע, אם אתה הולך בחוץ ויכול להדביק כל מיני אנשים. טוב, יש לנו פרשנים או... עוד רגע מאותתים. בסדר, אז על מה נדבר? סיימנו בעיקרון, אני מאוד מבסוט מה... מה אתה צוחק?
כן, כן. אני איתך לגמרי. אתה יודע מה? אתה אומר סיימנו, אבל יש לנו פה את הפרשנים הנכבדים שחשוב, מעניין
באמת... לא, עוד רגע נהיה,
אבל... מעניין לשמוע את דעתם על ההתפתחויות האחרונות וגם על גדעון סער, מה שדיברנו בתחילת התוכנית. על השתייה של המנדטים דווקא מכיוון סמוטריץ' ובן גביר. על חשבון יהדות התורה אולי.
אותי מאוד מעניין לראות מה נתניהו יעשה כשהחיסונים כבר... הוא לא יכול לעשות את זה קמפיין, הוא כמו שהוא תכנן.
לא כמו שהוא תכנן, אבל הוא באמצע הקמפיין הזה, אבל החיסונים עובדים.
שמעת דרך אגב שפסלו לשידור איזה תוכנית בידור עם ראש הממשלה?
שזה פרסה בפני עצמה.
כאילו מותר לתת את כל הדברים נגד נתניהו.
וכל שאר המתמודדים מתראיינים במלא תוכניות כאלה ואחרות, ונותנים להם שם במה נרחבת וענקית, אבל כשראש הממשלה הולך אולי לעשות איזה קטע בידור קטן, זה כבר נקרא...
תעמולת בחירות. למה? מה הבעיה?
מה הבעיה?
אגב, אני זוכר שהיו כמה תוכניות בידור שהזמינו פוליטיקאים להתארח אצלם באולפן, אז לא מבין מה קרה היום שהיה מותר אז. טוב, לא יודע מה קרה.
מה שהשתנה בגדול זה הלחץ. זה הלחץ מזה שכנראה, ככה זה נראה, שראש הממשלה הולך להיות ראש ממשלה לעוד קדנציה אחת לפחות.
לא יודע, בוא, אל ת...
ככה זה נראה על פניו.
לפי הסקרים כרגע עדיין אין לו 61.
אבל גם אין ממשלה בלעדיו, אז ככה ש...
עכשיו הולכים לבחירות חמישיות, זו הצרה של כולנו בעצם. טוב, אתה יודע מה? התלבטתי מה לשאול את הפרשנים שלנו, אבל קודם כל בוא נאמר בוקר טוב לישי כהן.
בוקר טוב, איתי, בוקר טוב, חברים.
לישי, מה אתה אומר? האם נתחיל עם הקואליציה 61 או בחירות, או עם הזליגה מהמפלגות החרדיות, אם יש כזאת בכלל?
אפשר לפתוח עם שניהם, אבל אני רק על ה... אמירה של החבר שלכאורה נתניהו הולך להמשיך כאן עוד 4 שנים. אני לא יודע אם זה מדויק ב-100%, כי לפחות הסקרים האחרונים מלמדים על ירידה בגוש הימין, על ירידה בליכוד, ואנחנו שומעים יותר ויותר עד כמה נפתלי בנט רוצה להחליף את נתניהו, למרות כל ההכחשות על דיל עם גדעון סער ולפיד, אני לא כל כך מאמין לזה.
כלומר, אתה סבור שאם תהיה לבנט האפשרות להקים ממשלה עם נתניהו, או עם לפיד וסער...
אם הוא יקבל שם רוטציה אפילו של שנה, הוא הולך ללפיד וסער.
אבל מה זה, תהיה רוטציה משולשת? בין נצר לפיד?
מי אמר שלא? בשביל להדיח את נתניהו הכל כשר, שכחתם?
זה כל כך לא מציאותי, זה עוד לא קרה באף מדינה בעולם, אתה חושב שזה יקרה?
אבל בשביל להדיח את נתניהו, כשיגידו לך שזה פעם בדור, ועושים את הכל כדי להדיח את ראש הממשלה נתניהו, ולהעביר אותו לספסל הנאשמים, ושלא ינהל את המדינה במקביל, הכל יהיה כשר.
זאת אומרת, המטרה מקדשת את האמצעים.
האמנת שרוגל אלפר בארץ יתמוך בגדעון סער ובנט, אנשי ימין?
תשמע, רק לא ביבי, זה חזק מאוד.
יפה, אז אני אומר, רק לא ביבי יחשיב כל דבר. עכשיו, אני עדיין, כשאתה לוקח 100% ומחלק, אני עדיין חושב שהסיכויים הגבוהים יותר הם שנתניהו להקים את הממשלה הבאה. אבל אם עד לפני שבועיים שלושה חשבתי שהסיכויים של נתניהו, של השמאל להקים ממשלה, השמאל מרכז ימין בנט סער, ללא נתניהו עומדים על 20-30%, היום כבר הם נמצאים על 40%, סיכוי כבר שמתחיל להיות סיכוי סביר להפיל את נתניהו, אבל שוב, עדיין אני חושב שנתניהו בא לסיכויים הגבוהים ביותר.
אז בוא נדבר רגע אבל על מה שקורה אצלנו פנימה. אתה חושב שבאמת תהיה זליגה ועל הקמפיין הזה של הפעם לא בוחרים, שבתוך הערים החרדיות? מי עומד מאחורי זה? מה?
קודם כל, מי עומד מאחורי זה? אני אומר לך, זה כמעט בוודאות. אפילו הייתי אומר את המילה בוודאות, ולוקח את הסיכון, מי שעומד מאחורי זה, אלו אנשים חרדים, מתוך המגזר החרדי, מנטורי קרתא, העדה החרדית, צאטמר, הם אלו שעומדים מאחורי המודל.
לא מפלגות פוליטיות?
לא, אני אומר את זה בוודאות, אחרי בדיקה.
אוקיי, מעניין.
אז זה הערה ראשונה, אגב, בדיקה שגם ערך אותה כתבנו באזור הזה בירושלים, חיים גולדברג בכיכר השבת. הוא עושה לי גם את הבדיקה הזו עם המקורות שלו, שמי שמכיר את גולדברג הוא מכיר היטב את הקיצונים שם באזור מאה שערים, הוא אומר לי, הם אלו שעומדים מאחורי הקמפיין הזה, ולא אנשי שמאל וכדומה.
והקמפיין הזה יוכל לתת את אותותיו?
לא. אני לא חושב שבן אדם שחושב האם ללכת להצביע או לא, מודע ברחוב תשפיע עליו. מה כן יכול להשפיע עליו? זה דוגמה אכזבה מהנציגים החרדים בשנה האחרונה בשנת הקורונה, ואז להגיד, אני נשארה בבית, ואז בדיוק במקום הזה שאומר, אני נכנס לבית ואני נכנס גם לפתיח שלכם, שהפניתם את השידור אליי, בנקודה הזאת, כשמגיעים מצביעים חרדים, בוא ניקח עכשיו את רובן מירושלים, שהוא חסיד ויז'ניץ, או חסיד בלז, או חסיד קמרנה, לא משנה איזה חסיד הוא, הוא מחליט שהוא מוחזב מפורוש וליצמן וגפני, והוא לא רוצה להצביע פעם לפלגות החרדיות, לא רוצה להצביע בכלל. ואז הוא שומע ברדיו, קורא בכיכר השבת, צופה ברעיון, מאזין לרעיון שבצד סמוטריץ' או איתמר בן גביר, שהוא ראה בשנה האחרונה מנקודת המבט שלו עד כמה הם נלחמו נגד אלימות המשטרה, וכשהמשטרה הגיעה לבני ברק הראשון שהגיע שם בלילה זה איתמר בן גביר.
הגיע, שזה הגיע, שזה נקודת מבט של כולם, זה האמת.
כן, אבל הגיע לסיור, מה הוא עשה עם זה?
רגע, אני רוצה לסיים את המהלך, זה ב-20 שניות. והוא אומר, בן גביר וסמוטריץ', בן גביר בשטח ובבתי המשפט וסמוטריץ' בכנסת נלחמו נגד המשטרה כשהחרדים עצרו ועדת חקירה. עכשיו, אתם נכנסים עכשיו לפרטים, מה הם עשו או לא עשו, אבל בראש שלו ככה נתפס. אז הוא אומר, אני שומע אותם, מה הם אומרים? מי ששומע על הרבנים, אנחנו לא אומרים לו להצביע, אנחנו לא מסיתים חרדים להצביע לנו. מי שהחליט לא להצביע, או מי שלא שומע על הרבנים, או מי שהרבנים שלא פוסקים לו, בואו להצביע לנו ולא למפלגות אחרות. אז הוא אומר, אוקיי, אני החלטתי לא להצביע. עדיף שהכל שלי לא ילך לפח, וילך לסמוטריץ' ובן גביר, שהם לא שונאי החרדים, אפילו עוזרים לנו. וכאן הנקודת שבר שלה, במיוחד ביהדות התורה, ולא סתם, לא סתם אתה רואה את יהדות התורה, בשלושה שבועות האחרונים משקיעים מאמץ רב על בצלאל סמוטריץ' בעיקר ואיתמר בן גביר.
אבל כמה אנשים כאלה אתה חושב שיש? כמה?
סקר רדיו קול חי רק אתמול, 30% מהחסידים אמרים שהצביעו לבן גביר וסמוטריץ'. זה לא סקר מלפני שבועיים.
כן, דיברנו על זה מקודם.
זה אתמול, זה היה אתמול כאן ברדיו קול חי. אגב, סקר דומה גם בכיכר השבת שעשינו, הביא תוצאות דומות בדיוק. אגב, על הנתונים, אנחנו פסמנו אותו נראה לי כשבוע שעבר. ועם אותם נתונים על הציבור החסידי, ממש, ואתה רואה שזה סקרים שאין שום תאום בין כל חי לכיכר השבת, אבל הפרטים וסוקרים שונים...
איש, יכול להיות שעדיין בגלל שלא התחלנו קמפיין? אנחנו, כן, מפלגות החרדיות.
אני אכנס יותר לפרטים. אני כן חושב שמתוך ה-30% הללו של החסידים, ויש לך גם בספרדים וגם בליטאים, כמעט בכל קהילה, את אלו שרוצים להצביע לסמוטריץ' ובן גביר, או לא להצביע בכלל, ברגע האמת, כשהם יגיעו לקלפי, הערכה שלי, כשהם יסתכלו על הפתקים ויזכרו אם זה ספרדי את הרב עובדיה ואת חכם שלום כהן בדרך חיים, ואם זה ליטאי את רב חיים קניבסקי, ואם זה חסידי את האדמו"רים, זה הרגע שאתה אומר בסדר כחול אשר רוחה, אני מאוכזב, אני אומר את זה לא מעט ברדיו, בטח ברדיו שאינו חרדי.
אתה חושב באמת שמישהו ישנה את הצבעתו בדיוק ברגע שהוא נכנס לקלפי? לא, אנשים יודעים בראש, מי שיצא מהבית להצביע יודע בדיוק למי הוא הולך להצביע.
לא, אצל החרדים זה אחרת. אני מכיר לא מעט חרדים שהלכו לקלפי בידיעה שמצביעים למפלגה שאינה חרדית, וכשהגיעו לקלפי ונזכרו, ראו את הפעילים או שנזכרו, אתה יודע, בסוף אתה אומר מרן הרב עובדיה אומר לך קומה שביעית בגן עדן, וכמה הוא בחר לשמור על ש"ס, ואתה רואה את מרן רב חיים קניבסקי בדרך חיים, כמה הוא נלחם בשביל יהדות התורה ואת האדמו"רים, זה כן משפיע, ואני אומר את זה לא מעט, ומה שבאתי לומר, גם בתקשורת שאינה חרדית. אני עיתונאי חרדי, שדרך כלל עיתונאים לא אומרים מה הם מצביעים. אני אומר בצורה מפורשת, מאז שהיה לי זכות בחירה ברשויות המקומיות, בכנסת, הצבעתי ש"ס. בגלל ישי לא, בגלל אריה דרי לא, בגלל אריה לטיאס לא, בגלל החוכמה של מלכיאלי לא, בגלל התארים של משה ארבל לא, לא הצבעתי בגלל החקים, בגלל הנציגים בכנסת. היו פעמים שהייתי מוכזב, עד אם כן יש מתאים בהתנהלות של ש"ס בכנסת, ואני חשבתי שהיו צריכים להדיח שם אנשים, אבל ברגע האמת אתה אומר אני לא מצביע לנציגים, לא בגלל אריה דרי אני מצביע ש"ס, אני מצביע ש"ס בגלל הרב שלום כהן, בגלל מרן הרב עובדיה זצ"ל. ולכן זו הנקודה שאני חושב שקיימת כמעט בכל המגזר החרדי. מניחים בצד
לפעמים, אבל אולי זה נוח להתחבא, אולי באמת אני שואל אותך, אולי זה נוח להתחבא מאחורי הסיסמה הזאת של ברגע האמת. עובדה שבחיסונים, כל הרבנים, שאלנו את זה בתחילת התוכנית, כל הרבנים קוראים וקראו להתחסן. הציבור החרדי 30% בלבד מתחסנים. אז למה? פה לא שומעים, פה אין ועשית ככל שירוך.
אני חושב שבנושא של... אני לא אוהב את ההשוואה הזו, אני אענה לך על זה, כברור, אני אענה לך על זה. אני לא אוהב את ההשוואה הזו של חיסונים לבחירות, כי בבחירות אדם לא מרגיש שהוא מכניס משהו לגוף שלו, יש איזה הבדל שמיים וארץ. כן, אני עליהם מה לך שאני הלכתי להתחסן, ואמרתי לרעייתי להתחסן, ואמרתי למשפחה שלי להתחסן, גם לי היו סוג של חששות, אבל בסוף אתה אומר גדולי ישראל אמרו, הקדוש ברוך הוא לא יתת גדולי ישראל, ואתה הולך להתחסן, וכמובן שיש כאן גם מידע רפואי וכו' וכו'. אבל אני לא עושה את ההשוואה, למרות שבשני המקרים האלו גם הבחירות, גם בחיסונים עשיתי בגלל הרבנים, אני לא עושה את ההשוואה הזו. ולמה? כי בחיסונים קודם כל, אנחנו כן רואים, וזה צריך לומר את האמת, כן רואים שהמגזר החרדי, המסרים שכן הולך אחרי הרבנים, אנחנו רואים שם כמויות גדולות של חיסונים.
30% בלבד, אמר פה מישהו, אני לא יודע עד כמה הנתון הזה מדויק, אבל אמרו פה 30% בלבד, זה כלום.
כן, אבל אתה לוקח 30%, אבל אתה לא מכניס בתוך ה-30. אני יודע על איזה נתון אתה מדבר, תן לי רק שנייה אחת להגיד לך את הנתון, כי אני ראיתי אותו הבוקר, גם אני קיבלתי אותו. אנחנו מדברים על... רק שנייה, תסלחו לי שאני עושה את זה תוך כדי שידור, נכון?
תבדוק, זה להביא לנו את מערכת בדיקת הנתונים של ישי כהן בפעולה, רק שנייה.
רגע.
למה?
המרוץ לחיסונים.
המרוץ לחיסונים.
לגבי החיסונים, 24% מכלל הדסק החרדי התחסנו, בציבור הכללי זה עומד על 53%. עכשיו, כאן, אגב, בקבוצת הגיל של 60 ומעלה, 77% מהחרדים התחסנו, פה בדיוק הנקודה הבעייתית, אגב, בגיל 60 ומעלה, שאומרת לי אתמול דוקטור אלרועי פרייס, שרון אלרועי פרייס, ראש מערך הבריאות, היא אומרת בצורה מפורשת, אני מודגת מהאחוזים האלו, כשאנחנו עושים בהשוואה לציבור הכללי, זה 7-8%, אבל בנתונים של 24% וכל זה, צריך לזכור, יש לא מעט מחלימים, ויש יהודי אחד, עיתונאי, שעושה את הספירה הזו מדויקת, ומראה עד כמה החיסונים במגזר החרדי לא נמוכים מהמגזר החילוני, ואפילו יותר, קוראים לו בצלאל כאן, מנהל התוכניות ברדיו שאנחנו מדברים עכשיו.
עוקב, כן.
נכון, ומי שחותר בתוך הנתונים וצולל הנתונים שבצלאל כאן, רואה שאין באמת אחוזים גבוהים בציבור החרדי שלא הולך להתחסן, כשאתה עושה את ההשוואה של ילדים, צעירים, פלוס מחלימים, פלוס מתחסנים, אתה מגיע לאחוזים מאוד גבוהים.
ובכל זאת בני ברק הפכה לכתומה היום.
אני אתן לך דוגמה. אנחנו מדברים על...
בקצרה, בקצרה, מאותתים לנו, כן.
קח את קריאת ספר. עיר שהייתה ירוקה, הפכה לאדומה הבוקר. זאת אומרת שכל התלמידים שם לא הולכים לבתי הספר, לתלמודי התורה, לסמינרים. אתה יודע למה? בגלל משפחה אחת, מתנגדת חיסונים, מכחישת קורונה, והיא הלכה, הדביקה, נדבקה והפכה עיר, ותבין שעל אותה משפחה עכשיו יש את הביטולטירה של כל העיר.
לא יורמן. לא יורמן.
טוב, ישי כהן, נעמת לנו מאוד.
תודה רבה לך.
18 יום לבחירות.
אתה הולך להשתתף בתדרוך היום של סמוטריץ' לחרדים?
אם זה היה על איזה קוסקוס אולי, אבל כשזה על צ'ון זה כבר...
טוב, ישי כהן, תודה, שבת שלום.
שיהיה לך אחלה סוף שבוע. שלום.
אנחנו מתקדמים בזריזות לכיוון סיום התוכנית שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לוותר על אורח חיים הקדוש.
הרב צבי אריה אדלר.
הרב צבי אריה אדלר, איתנו כבר? אוי, לא יכול להיות. אנחנו לא מוותרים, תנסו בבקשה עוד פעם. יש איזושהי בעיה טכנית.
אז עד שמעלים אותו, אנחנו נחזור ונקרא שוב לציבור. בואו נחזיר את בני ברק בחזרה, נוריד את הצבע לצבע צהוב.
גורמים במשרד הבריאות. הוא על הקו, יופי, רגע, לא, תעצור הכל, יופי. אי אפשר לוותר על ארוחה עם הקדוש. בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב גם לכם.
בוקר טוב.
ברוך השם מצוין.
יופי, איך היה פורים?
שבח לבורא עולם.
מצוין. אז אנחנו נצלול עכשיו לתוך הארוחיים, וזה למעשה נושא שכבר דיברנו עליו, ולא פעם, אבל מה לעשות שהוא הופך להיות יותר ויותר אקטואלי, וצריכים לעורר ולזעוק עליו כל הזמן. כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו. לכאורה יש לנו כאן פרשה שבאה ללמד אותנו איך צריך למנות את בני ישראל. אבל אור החיים מביא את התובנה הזאת ושואל אם ככה, יש לנו כמה קושיות. שאלה ראשונה, למה כי תשא ולמה לא כי תפקוד, כמו שאנחנו מוצאים, כי תפקוד מטה לוי. מצאנו שעניין של ספירה ומניין נקרא פקידה, אז למה כי תשא? דבר ראשון. דבר שני, למה את ראש כי תשא? את בני ישראל מספיק, למה צריך לספור דווקא את הראשים? והרי לא סופרים דווקא ראשים, כן, סופרים בני אדם. ודבר שלישי, שואל החיים הקדוש, למה לפקודיהם? מה הכוונה כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם? אומר החיים הקדוש, תמיד שכתוב עניין של פקודה, זה עניין של חטא. וכשיש חטא, אז מה שקורה, החטא גורם בחטאו כפיפת ראשו. הדברים הרעים הם דברים שהולכים למטה, לכיוון הארץ, הם דברים לא טובים, לא דברים שמתרוממים, דברים של ההפך ששוקעים למטה. ומי שנמצא בתוך העניין של חטא, מי שדבוק בחטא, הוא נכפף למטה, הוא מתכופף למטה והוא נשפל. והקדושה זה בדיוק להפך, נשיאת ראש והרמת המהות והאיכות. ועכשיו אנחנו נמצאים לאחר מעשה העגל, ועם ישראל נמצא במקום לא כל כך טוב. ולכן התפקיד של משה רבינו הוא לא רק לספור את עם ישראל, בהבנה פשוטה של לספור, אלא כי תישא לשון נשיאות ראש. התפקיד של המנהיג הוא לשאת את ראשם של בני ישראל, ואומר רבנו אור החיים, שראשם נמוך לצד חסרונם במעשה העגל. ולכן כי תישא, כי אתה צריך להרים, אתה צריך לשאת אותם, לרומם אותם, זה התפקיד של המנהיג. את ראש, השאלה השנייה שלו שהייתה, למה דווקא את הראשים? כי צריך להרים את הראש של בן אדם, כשהראש של בן אדם מתרומם, ממילא כולו הולך ומתרומם. ולמה לפקודיהם? כי מדברים כאן במצב שהיה לאחר עבירה. הנושא הזה בדיוק מתקשר לפרשת פרה, שגם אותה נקרא בעזרת השם בשבת, כן, שפרה כידוע באה לחפר על חטא העגל, כמו שחזל אומרים, ונמצב לו בן אדם ומסתכל על המצב שלו ורואה שהוא תמה, ולא בתומה פשוטה שאפשר להעביר אותה בקלות, הוא תמה באבי אבות התומה, בתומת מת, ומה יקרה ומה יהיה, ואם הוא רוצה להתקרב אל הקודש, אם הוא רוצה להיכנס למקדש, אם הוא רוצה לתאר את עצמו, מה הוא יעשה לכאורה, אין לו סיכוי. באה התורה ואומרת, גם לך יש סיכוי. יש דבר שנקרא פרה אדומה, ואם אתה תעשה אותה כהלכתה, כמו שצריך, עם כל פרטיה ודקדוקיה, אתה תהיה טהור כמו בהתחלה. זאת אומרת, אין מצב של ירוש בעולם. גם מי שנראה לו, ובצדק, שהוא נמצא במקום נורא והיום, הוא יכול על ידי התורה ומצוותיה, לצאת מהמקום הזה ולהפך עוד לשאת את ראשו, להרים את ראשו למעלה, להגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה. לא חלילה נשיאת ראש של גאווה, אלא נשיאת ראש של ערך עצמי, שבן אדם ידע את מעלתו כמו יהודי. אגב, ראיתי בשם רבו של מסטולין שהוא אומר שאנחנו צריכים לדעת שבימינו הקריאה של פרשת פרה מתארת בדיוק כמו אותה פרה שהייתה בבית המקדש, בזמן בית המקדש. אז לכן מישהו חושב שזה רק זכר, שידע שהכוח הנפלא של הפרה האדומה תמון בתוך פסוקי התורה שאנחנו נקרא בעזרת השם בקרוב מאוד. ומה כל זה כל כך נוגע אלינו? אז מי שיסתכל סביב, לא צריך להסתכל רחוק ויראה כל אחד בתוך ביתו, תלמידים, מסביב, שכנים, מכרים. הראש של הרבה הרבה אנשים עכשיו נמוך. התקופה האחרונה מאוד הנמיכה את הראשים של היהודים. ולכן אנחנו צריכים, התפקיד שלנו, כל אחד במעגלי ההשפעה שלו, לנסות ולהרים את הראש של הסובבים אותו. ואם הוא ישאל איך עושים את זה, אז התשובה פשוטה מאוד, יש לנו הלילה, מחר, את היורצייט של הצדיק הנפלא רבי אלימלך מליז'נסק, חפה לפדר, היום הנשגב הזה, והתפילה שלו ששם הוא מתפלל ומבקש שנראה כל אחד במעלת חברנו ולא בחסרונם חלילה.
אמן.
אם אנחנו נראה את המעלות של כל אחד שמסביבנו, אנחנו כבר נדע בדיוק איך לרומם אותו, ועצב זה שנחפש דברים טובים על יהודים, זה כבר ירומם אותם ואותנו.
זו המשימה העיקרית שלנו. הרב צבי אריה אדלר, תודה רבה לך שזיכית אותנו. שבת שלום,
שבת שלום.
סיימנו, מהדורת הבוקר סוף השבוע, נודה לאבי גדלוביץ, הכנעי שידור מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, ולכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיה לכולכם שבת שלום.
אחלה סוף שבוע.
כל חי תמיד איתי.